לעמד A. המגמה השעשועית הפנימית. כמובן, כל דבר זה כאן הוזכר במושגים לגבי מושגים שקשורים למושגי העונג והשמחה שבהם אנחנו עסוקים בפסקאות האחרונות כאן, אבל חלק מכל המהלך של הפסקאות שמדברים על תענוג, עושר, עדן, נועם, טוב עליון, אחר כך כל סדרי אור עולם הבא בעולם הזה, ומשם סדרי התיקון והשלום, ומשם העונג הכללי והשמחה והתענוג. וכאן יש בתוך רצף הדברים האלה נכנס גם הביטוי המגמה השעשועית הפנימית. כשהמעשים הטובים מתרבים בעולם, כשרצונות טובים נעשים טבע קבוע לנשמת האדם, נשמת העולם כולו מתברך איתי, מתפלה שפעת חיים טובים, נעימים ורננים. והאלוקי, המגמה השעשועית הפנימית של יצירה כולה, מזריחה באור יפעתה על פני כל היקום, מחייה הפנימיים, נשמות התרשות בגופות, באות רביעות טל חיים, מוסר, גבורה, חוכמה, שמחה ומשרים, בעצמיות יצירתן ומעשיהן וקורותיהן, שאיפותיהן, כשרותיהן וזיו פניהן. וכל גורלן הולך ומתגלה בשביל עושר ושמחה, עונג ועדן. הרב כאן מתאר את המבט התכליתי של העולם, שהוא מתחיל משלב ראשון שהמעשים הטובים מתרבים בעולם. זה מתחיל רק מעולם של מעשים, והוא מעורר שרצונות טובים, שזה אחרי המעשים ימשכו הלבבות, נשכים כתוצאה מזה גם רצונות, והם נעשים טבע קבוע לנשמת האדם, שבזכות הדבר הזה נשמת העולם כולו מתברך איתי. אפשר אולי לומר שהמעשים הטובים זה איך זה בקומת הנפש, שבצורה הגלויה החיים מתאימים את עצמם, זה המעשים שהם סידור החיים הגלוי של החיים נמצא בצורה נכונה, והוא מעורר את הרוח, כן, שהיא קשורה לסוגיית הרצון, והיא מעוררת או מדובבת, מגרה את קומת הנשמה. שקומת הנשמה, כמו שהרב כאן אומר, נשים טבע קבוע, הרצון הטובים, נשים טבע קבוע לנשמת האדם, שבעצם בזכות הדבר הזה נשמת העולם כולו מתברכת היא. כי מדרגת הנשמה היא כבר מדרגה שכבר קשורה למשהו עמוק יותר, כללי יותר, שקשור אל כל הנשמה של העולם, והיא מתמלה שפעת חיים טובים, נעימים ורעננים. אז אנחנו מאמינים שגם מעל הנשמה יש משהו שהוא גבוה מעל הנשמה. היא מתפלאת שפעת חיים טובים ונאמנים, נעימים ורעננים. הזכרנו כמה פעמים שביטוי של נפש רוח נשמה אצל הרב זה תואם את הנפש, תואמת את מדרגת המלכות, את המדרגה המקבלת, והרוח תואמת את כל האידיאלים האלוקיים שמתגלים דרך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד, שזה בעצם האידיאלים שפועלים אל העולם, שזה בעצם בשפה הפנימית מכונה מדרגת הזעיר אנפין, איך הקדוש הוא בזעיר אנפין, מהו מפטר חום, מהו חנפטר חנון, מתגלה בסדרי העולם. מעבר למדרגה הזאת יש את מדרגת הנשמה, שהיא בעצם קשורה למדרגת הבינה, נשמת שדי תבינים, כן, שמדרגת הבינה הם הבנים, היא זאת שבעצם נותנת לכל ההסתעפויות של אידיאלים, נותנת להם מה שאמרנו נשמת העולם, איזה משהו כללי שעוטף את כל סדרי החיים האלה, והיא עצמה, הנשמה שהיא בחינת הבינה, היא כל מה יונקת מתוך החוכמה. החוכמה תחיה בעליה, שזה בעצם שהבינה, כמו שבתחילת אורות הקודש ב' ובסוף כאן אורות הקודש ג' מדבר על היחסים בין חוכמה לבינה, הבינה היא תמיד משהו כמו אמא שמזרימה חיים למציאות, והחוכמה היא כמו אבא שכל מן מעוררת את הקביעה כלפי מעלה, כן, את הצד העצמי של הדברים. אז שמעת לא כל מיני דברתי, מתמלה שפעת חיים טובים למיני ורננים, ומכאן מגיעים לשלב הבא. ואור אלוקי, המגמה השרשורית הפנימית של יצירה כולה, מדריכה באור יפתה. אז אנחנו מעל לנפש, רוח, נשמה, חיה, שחיה זה רוח החיה באופנים, הצד הזה שמחיה את הכל, כמו שאר כאן אומר, גם נכון, מה שהזכרנו, מדעת שפעת חיים, על מעל למדרגת החיה, שמדרגת היחידה, שזה בפנימיות מכוון אל הכתר, אל הצד הנבדל, שנותן לכל המציאות כולה את הטעם שלה. המקום הזה של הכתר זה בעצם המקום שבעצם יותר מבטא את צורת הזיקה של כל סדרי הוויה כולה אל הקדוש ברוך הוא בעצמו, אל הרצון של הקדוש ברוך הוא שמכוון אל הבריאה כולה. הביטוי שעשועים, אנחנו נדבר עליו עוד הרבה, אבל הרבה פעמים הוא הזכר קצת אולי בראשונים, במיוחד באחרונים, כאיזשהו ניסוח שבא לבטא את עצם היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין הנבראים. כי אם נתאר שהיחס בין הקדוש ברוך הוא לנבראים הוא יחס של רצון, כן, שהקדוש ברוך הוא בא לנבראים מתוך רצון, או נגיד ככה מתוך מלא סיבה, יהיה לו איזשהו עניין דווקא לבריאת העולם, הדבר הזה תמיד יש משהו בעייתי, שהוא מבטא כאילו שהקדוש ברוך הוא זקוק לעולם, כן, מה שהוזכר הרבה, כאילו גם בראשונים, אבל זה לקוח גם מהפילוסופיה, שנאחס לקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם מתוך סיבה מסוימת, זה כבר שם אותו בתוך מערכת שהוא עצמו נתון לתלות של סיבה מסובב ושל חסרונות מסוימים שמשחיקים את העולם כדי להיברות. אבל להידך, לומר שקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלא מתוך סיבה, אלא מתוך מקריות, זה ככה מה שקצת המתקלמים רצו לומר, אז זה בעצם יש איזה צד מסוים שיוצר התנהלות כביכול סתמית כזאת, שכדרך האנשים חסרי הדעת שעושים דברים ללא משמעות כאילו. ויש איזה ביטוי מיוחד שנקרא שעשוע, כן, בעצם לקוח אולי כבר מהגמרא בעבודה זרה, שמה הקדוש ברוך הוא עשה מאז שהוא ברא עולם, לוויתן זה יצרת לשחק בו, ששעשוע זה משהו מאוד עדין, שהוא מבטא כן יחס מאוד בין הפעולה לבין הנפעל, כן, שאדם משתעשע עם משהו סיים, אז אפילו עד הרבה, יכול ששם שיא העצמיות שלו מתגלה שם, זה לא משהו מקרי בינו לבין הדבר מסוים הזה, אלא בשעשוע, כל אדם אדם זה בעצם זה התחביב נקרא לזה של האדם, כן, הדבר שאדם עושה את הדבר הזה, לא הוא חייב לעשות, אלא מתוך שעשוע, מתוך תחביב, הדבר מסוים הזה הוא לא כמו דבר מקרי, שבעצם מנתק קשר בין הבורא לבין הנברא, אבל הוא גם לא דבר שמבטא הכרחיות ותלות בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה. אלא שאתה מדבר בצורה שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם הלוויתן, וזה צורת היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין הבריאה, אז אתה בעצם מדבר מסוים, אתה אומר אפילו הרבה יותר מסיבה מסובב, שבעצם כל שעשוע הוא מדבר מסוים, אתה מבטא, האדם שאתה רוצה לדעת מהו, אתה לא מבטא אותו לפי המחויבויות שלו, אלא דווקא לפי השעשועים שלו, דווקא לפי המקומות שבהם הוא עושה את הדברים, כי כן, כי בא לו, כן, אז זה אחי, נכון, כן, ומצד שני, זה כאילו מסביר למה, זה הרבה יותר מכל סיבה שבא לבטא קשר עצמי. מצד שני, זה הרבה יותר ממקריות שבטאת חופש, מקריות, למרות שהיא סתמית מאוד, כאן זה דבר בעל תוכן מאוד מאוד משמעותי, אבל הוא עוד יותר חופש אפילו ממקריות, כאילו, כן, כי הוא בדיוק מבטא את המקום שקשור לעומק החופש, לעומק החופש זה עומק היצירתיות ועומק הדרור שעומד אצל מי שפועל את הדברים האלה. אז יש איזושהי צורה מסוימת שאנחנו מדברים בעצם על הכתר, על המדרגה שממש מבטאת את צורת הזיקה בין הקדוש ובין הנברא, אנחנו מדברים אותו דרך התנועה השעשועית. שבתנועה השעשועית יש משהו מסוים שהיא גם ניסוח שיותר אולי עדין מצדנו לבטא את אותה נקודת כתר שהיא אמורה להיות הנקודה הממצעת בין בורא לבין נברא, אבל מעבר לניסוח יותר משוחרר הזה, כאילו, ויותר מפותח הזה, יש משהו שגם, אולי גם קצת רומזת על התוכן שהקדוש ברוך הוא רצה לעורר בעולם. כי לשחק עם לוויתן, או בלשון שמרה, וזה זרק גם אחר לכאורה, שהקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, יש בזה משהו מסוים ששעשוע מבטא את המקום של שהמעבר בין שעשוע כמו הרי שע, זה לשון לשעות, כן, לפנות. שעשוע זה פנייה כלפי מטה ופנייה כלפי מעלה. זה מצב כזה שבו יש את הפנייה של רצו ושוב, רצו ושוב, שהיא זאתי שגם ככה לרוב משחקים עם מישהו, איזה מעוררים, איזה מקום כזה של דיבוב פנימי, שיש משהו שקצת קצת מעורר את הטעם של השעשוע, שהוא מבטא את המקום של המפגש בין שתי סגנות חיים שונים שנפגשים אחד מהשני, זה עצמו מעורר את התנועה השעשועית, את אותה תנועה עמוקה פנימית שמעוררת את המקום הזה בין בורא לברא. אז כמו שאמרנו, מעבר לזה שזה צורה יותר בעינינו עדינה לתאר את היחד בין בורא לברא, יש בזה גם אולי קודם יצאת להגיש יותר את ביטוי מאוד מאוד של חופש, וביטוי מאוד מאוד של מעבר ממצב אחד למצב אחר, שיחסים משתי דברים שונים, שמעורר דווקא במקום של השונות, מעורר הרבה את כמו שאמרנו, את המזווק זיווגים, את ההפריה מאוד מאוד פנימית, שגנותה בתוך הדברים האלה, שכאילו במקומות, יש הרבה הסברים למגמת בריאת העולם, תכלית הטוב להיטיב, לגלות את ההשתלמות, לגלות את הנהגת האיחוד, לגלות את שמותיו. אבל יש משהו בשעשוע שהוא מבטא דווקא במקום שאולי קצת עמום שבו, אבל מבטא בעצם את המקום הכי פנימי שבמידה מסוימת הוא, כמו שגם המהר"ל בתפארת פרק י"ז, שם מביא דרך המדרש, ויש לו אמון ושעשוע את בני אדם, נכון? איך? שעשועים, איך, אני לא זוכר איך בסוג בדיוק. אז מה שמביא ששם זה מאיר את האור המיוחד של התורה, זה מביא משל למלך שהיה לו פרדס, כן? שאמר, כולם יכולים להיות בכל הממלכה שלי, אבל הפרדס אף אחד לא רשאי להיכנס אלא רק בני כשהגיע לפרקו. שזה דרך זה מה שאני רוצה להסביר גם את המעלה המיוחדת של ישראל עצמם, כאילו. ומה זה הפרדס הזה? הפרדס של המלך זה בעצם המקום שככה קצת נהיה לו עולה מדבר המהר"ל שם, כזה מפורש, זה המקום שבזכותו המלך הוא מלך. המדרש שמביא אחר כך גם מלך שרוצה למלחמה, מלך שנותן כלכלה לכל מה שמצב סביב, אבל מה שהמלך מוגדר כעושה מלחמות, או כזה שמנהל את כל חיי הממלכה, וזהו לא מלך, וזהו לכאורה העבד. הוא בעצם הופך להיות העבד הכי גדול בכל הממלכה, שצריך לדאוג לכל הממלכה כולה. מה נותן, אם כל תפקידו של המלך זה להעניק את הממלכה, זה בעצם משעבד אותו לממלכה. מה שנותן למלך את היותו באמת מלך, כי יש לו, כמו שבשפה הבריטית, יש לו את אותה אתר סקי של הנסיך, המלך והנסיך הולכים פעם בשנה, וצלמים לא מורשים לקדש שמה, שבשביל זה הכל קיים, בשביל שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, כאילו, כן? וזה הפרדס הזה, שיש שם את כל היופי, שזה שאם אחרים קרסו לפרדס, אז הוא כבר לא מלך, כן? זה המקום הכי עצמי, הכי פנימי. המגמה השעשועית הזאת היא זה שבצורה עצמויה פנימית נותנת את כל הטעם לכל מה שמצא מסביב, כי בלי שיש את הדבר הזה שתמיד ככה באמת אנחנו רוצים עכשיו בתקופה שבאוילה מתעסקים בשטויות ואבלים ממש, והנה כל ניסות ולוקח אבל ויאבלו, וזה באמת קצת עזוי איך אנשים הכי כל כך נאורים מתעסקים במשחק כדורגל וכל מיני דברים כאלה, וזה באמת עזוי עדיין, אבל אני רק אומר, זה בא מתוך איזה מקום עמוק פנימי שאומרים, אם אין דברים שאתה עושה אותם לא בשביל, אז מה לחיות כאילו, בסדר, עכשיו עצוב מאוד שכל הבשביל לחיות הוא מסתכם כמו שהוא 22 שחקנים ועוד איזשהו נוד מלא אוויר שרוצים אחריו, אבל צריך להבין מאיפה הצורך הזה בא, כאילו, של השעשוע, מאיזה מקום, איזה כמיהה למקום מאוד מאוד עמוק, כאילו, אני אומר, זה המקום הקליפות של הקליפות של הקליפות של הדבר מסם בזה, אבל אנחנו מעלים את זה למקום הגדול, כאילו, אז המקום הזה של השעשוע הוא בעצם המקום שנושק בנקודה הגורלית הפנימית שעומדת מסוד החיים כולם. בסדר? אז מה שאני אומר, ואור אלוקי, המגמה השעשועית הפנימית של היצירה כולה, מזריחה באור יפעתה על פני כל היקום, מחיי הפנימיים והנשמות המתושות בגופות באות רבויות טל חיים, שדיברנו כבר בעבר, כל סוגיית הטל, שהיא בעצם ביטוי לתנועה, לשפע רוחני שלא מתגשם, כמו גשם שיורד על המציאות, שמתרגם לצד הפרקטי, אלא הוא נשאר תמיד אצילי, תמיד נשאר עליון, שורשים עם לטל. כן, צדק, מושג, ומתוך זה יש גם את כל האידיאלים האלוקים של צדק, מושג, גבורה, חוכמה, שמחה, משרים, שזה בעצם יותר קשור לששת הצדדים שהזכרנו מקודם, שכבר האידיאלים שכבר פונים אל החיים, בעצמיות יצירתנו מסלם וקורתן, שזה איך זה נספג בתוך ספיגת החיים עצמם, וכל גורם אנחנו מתגלה בשפע, עושר ושמחה, עונג ועדן, שזה כל, כל מיני ביטויים שדיברנו עליהם בפסקות הקודמות, אבל הם איזה מתנצצויות של אותו שעשוע, של אותה נקודה עמוקה פנימית שעומדת ביסוד כל החיים כולם. המשיך הרב אומר, אמנם חיצון האדם ביסודו בעולם להיות תופס את נשמת העולמים במאוזה, להיות מגביר את שפעת ברכתה ואוכיה בפעולת חיי העולם, בפעולת המצוות התדירית, בהתחשות הדורות וספרות פעולת החיים כולם, לכל מצוות הבריאה, לכל נפייה זאת עם מורשת קדומים שכנת ישראל שמשתם צבעונם ואותו בית בכל ידע ופייה ותכסיסי הכולם, מלכות ומקדש, נבואה וארץ ישראל.
האומנם פה הוא לא ניגוד, נכון?
שאלה טובה. אני חושב שבפשט הוא לא ניגוד, אבל יש כל כך צמצם לא דרך של ניגוד. כי זכור, רק נתאר תהליך חיובי כאילו, ולא תהליך שלילי, כן? זה, לכן, אומנם, אם זה היה כניגוד, זה היה מראה משהו כאילו לא בכוח בסדר. ולכור, כאן כן יותר בסדר, וכאילו, ואומנם כך הוא כאילו, כן, ככה לכור, בצורה פשוטה קוראים את זה, שהרצון לתפוס את נשמת העולמים במאוזה, לתפוס את הנקודה הגורלית הפנימית שעומדת בסוד החיים, ובדקה להגביר את כל סדרי ההתגלות ותוך כל סדרי החיים כולם בכל קצת העולם, זה היא, מה הדברים של ישראל, זה התפקיד שלה בעולם, לדעת איך את נשמת העולם, להרוות איתה את כל המציאות כולה. נכון? זה כאילו, קריאה פשוטה, שזה וזה ואתה עומדת בכל, ושזה צריכים סדרי חיים שיקבלו את הדבר הזה בכל יופי תחסי הכולם, שזה מלכות ומקדש נבואה, שבעצם אנחנו רומזים הדבר הזה לשלושת המחנות המדפקים על מחננו, מה שגם ארצו את הרבה היה מדבר בראשי תיבות משכן, כאילו, כן, שיש הצד המלכותי שקשור יותר לידיעה הלאומית, המקדש שקשור יותר לידיעה הדתית, והנבואה שקשור יותר לידיעה הניברסלית, וזה מאוד מאוד מעניין שהרב רואה כאן את ארץ ישראל כמרחב כללי שעוטף את כל הדברים, שזה בעצם סוף מעשה מחשבה תחילה, שהוא זה שנותן לכל הגילויים האלה, יוצר את ההכללה ביניהם. אם הייתי מעתיק כזה לראות התחילה י' ח', זה קצת משהו מיוחד כזה, שדווקא ארץ ישראל היא תהיה קצת מקבילה לקודש הכללי. אבל מכאן שאר כאן מדבר יותר בסדרי התקבלות של הדבר המסוים הזה, אז יש צד מסוים של סוף מעשה מחשבה תחילה, שיש בה את היכולת לשאת את כל התנועות הגדולה במקומן. אני אמר, רשע, אני כן אמרתי למתיים, ובצדק שברור שזה יותר פשט מה שאתה אומר, אני כן אומר, יש כאן ניגון סמוי, כן של אומנם, הכוונה קצת בתור הסתייגות. והמשמעות הזאת היא, שאם שמתי לב, הרב כאן אומר, שמה כאן ישראל מגלה בעולם, את בידיעות מצוות את רגע, משהו השנה, לא תופסת את נשמת העולמים במאוזה, לא תופסת בחטא ואור חיה וכו' וכו'. נשמת, כמו שאתם זוכרים, הזכרתי בפסקה הקודמת, זה הייתה המדרגה השלישית בין חמשת המדרגות. נכון, היה את תקומת הנפש, שזה המעשים, את תקומת הרוח, שזה האידיאלים, תקומת הנשמה, שזה משהו שבא ממקור עליון, שמחיה את הכל, ומעל גבי הדבר זה היה את מדרגת החיה, רוח החיה באופנים שהיא כהן מנסה את הכל למעלה ואת השעשועים העליונים. ויש צד מסוים שברגע שיש איזו תביעה ליישם, להוריד, אז זה בעצם קשור אל מדרגת הנשמה, שהיא מדרגת הבינה, שהיא נשמת שדת הבינים, שהיא בעצם הצד שמכוון את זה למציאות, ולכן כביכול הפסקה הקודמת קצת העלתה דברים כלפי מעלה. והפסקה כאן מורידה את הדברים כלפי מטה. עכשיו זה נפלא שיש תנועה לא רק כלפי מעלה, אלא גם כלפי מטה, ולכן האומנם הזה הוא לא חזרה מלרשונות, אבל כאן יש בו נושא מסוים שהוא תנועה שונה מהפסקה הקודמת, שכמה שיותר עלתה דברים למעלה, וכאן הכוונה בסוף יורדת עד למילה ארץ ישראל, עד למדרגה כלפי מטה, ויש איזה צד מסוים שאנחנו כל מיני צריכים רק בדבר המסוים הזה להיזהר, שבירידה כלפי מטה, שיש כאן את, את כל התנועה הזאת של ה... נשמת העולמים כולם, לדעת איך הנקודה השעשועית שהזכרנו מקודם, איך היא כל מן בסתר מדרגה עדיין מבצבצת בתוך כל התנועה הזאת. סליחה, מה אתה אומר?
נשמת העולמים זה לא הדרגה הרביעית? נשמת האדם זה השלישית והעולמים?
לא, אנחנו נזגשנו שנשמת העולם היא מקודם כאילו נשמת האדם ונשמת העולם כל יצאנו מדרגה שלישית ואמרנו מתמלאת שפעת חיים טובים נעימים ורננים, זה המדרגה הרביעית שיש איזה שפע שחיים חוכמת החיי בעליה שנותן לה את התיקוף שלה, נותן לה את ההתענות שלה. יכול להיות שתופת נשמת העולמים במעוזה, אולי במעוזה זה בעצם במה שנותן לעוז, שזה בעצם כבר מנסה אותנו כן לדרגה הרביעית, כן? אבל ברור שהתנועה כאן היא כן תנועה שבסוף סוף מוריקה את הדברים אל הסדרי החיים הגלויים של הדברים, שזה המורה של הדברים של ארץ ישראל להפנות את הדברים כלפי מטה, בסדר? אז לכן אמרתי, בצדק זה המשפט כאן לא סותר את המשפט הקודם, אבל כאן מאיר תנועה אחרת של הדברים האלה, שכאן הוא רק אומר...
בלי ביקורת, אבל תנועה הפוכה.
נכון, בדיוק.
אבל בסוף הפסקה הקודמת היה את הירידה למטה.
איפה?
התלבשות בגופות באות עבוד.
עכשיו, מצליחה ביותר, זה בחיי זה, שעוד משהו כבר, זוכר משהו מייסטם, שכל גלנו אנחנו מתגלה, שאיפה שמצליחה ועדן, שם הפסקה הקודמת הדגישה, איך יש השתקפות של השעשוע בכל המדרגות הנמוכות. הביטויים, עושר, שמחה, עונג ועדן, כמו שהוזכר כל הפסקות הקודמות, זה בעצם כל הסדר שלנו בעצם בא, בעצם להדליק את ה... תכלית הסמויה שגנוזה בתוך המציאות. כאן אתה כן מדבר על תהליך של הכוונה, של תיקון העולם, של סידור אחרים המסים שבא כתוצאה מדבר הזה. ביטויים של מלכות, מקדש, נבואה, הם תהליכים כאלה שעניינם הוא עכשיו להסדיר את המציאות לאור הדבר המסע הזה. נכון שתמיד הטעם של השעשוע הגנוז בגלל הדברים האלה, אבל הפסקה הקודמת באה לומר איך הגשמק שכל המציאות כולה זה השעשוע שמלא מתגלה יותר במושגים פסיכיים, עדינים, מסגבים של דברים האלה, בסדר?
אבל המציאות התדירית פה והתחדשות הדורות אומרים לבטא משהו שיותר...
איזה ביטוי?
בפסקה השנייה, המציאות התדירית והתחדשות הדורות אומרים לבטא דברים שהם יותר במציאות היותר נמוכה?
נכון, בדיוק, כן.
זה לא ביטוי שבא
לתפוס
מרחב זמן יותר?
לא, מרחב זמן יותר גדול, אבל שסוף סוף עניינו הוא להוריד את הדברים ולהחיות דרכם את כל סדרי המציאות עצמם, כאילו. להראות איך הנצח הולך ומחיה, מסדר את כל סדרי החיים עצמם. אז יש מקור חיים להוויית הנשמות. יש מגמה וצינור זולף לאורות הנשמות, שמלאו תפקידיהן אלוקים. אז עולים מעליונים, עדיין גבוהים רבי העדן, עדיין עושים לשעה גבייה ותכסיסייה, זה בזה אישקו, שזה יוצר התאמה בין העולם הזה לבין העולם הבא, בין האידיאלים המעשיים לבין האידיאלים הגבוהים. ורוח האדם, כאילו שזה בעצם יותר תוצר של הפסקה השנייה, של אור פעולת ישראל בעולם. ורוח האדם מתנשא ומתחדש. בכל יקום שואב חייו ממקור מענן, זר מטוב, מקור עושר. זה גם יש לנו תושב המחן, עולם שותה ביצירה, ועולמות שמחים, מחדרת חיולמים פנימית היא, שמחת השם עשיו הולכת עם מסלולה, מדברת על כל מהצורה, ואוכל זה דוקי הולך הלוך ואור, הלוך וגדול. ובהקשר כאן נראה שאב כאן כן מתאר איך כל התהליך המיוחד הזה, הוא תהליך כזה שמזרים חיים, מזרים שמחה לכל. ואני בעצם קצת נעוץ הפסקה כאן, נעוץ סופו בתחילתו, שבעצם אני חוזר לפסקות הראשונות הראשונות, שבעצם תכלית העולם הוא עד שתענג על השם. כי תכלית העולם הוא להנחיח את השעשוע, את המקום הכי שורשי, הכי עצמי, שבו תואמים את הדבר מצד עצמו, תואמים אותו בתוך העולם. אז כביכול, בפנייה כלפי מטה, יש כבר הרבה סדרנות וירידה למלכות וכו' וכו' וכו'. אבל איך, מדי נדע שהמציאות הגיעה ליהודה, שהיא מלאת שמחה, שהיא מלאת העונג, שאז בעצם יש כאן איזשהו... את הרשמים של אותם תללי חיים שבאים מתוך המגמה השעשועית הונחיכו בתוך הכל, מה שבעצם הופך את כל סוגיית השמחה להיות היעד של המציאות. אדם לא נועד אלא להתענג על השם, זה בעצם התכלית שאליו הכל מכוון. אומר הרב, זה תיאור שלם שנעשה כאשר כנסת ישראל מתפקדת, ושיש לה את כל תכסיסים, מלכות, מקדש, נבואה בארץ ישראל. וכאן הרב בא לדבר על החורבן. אבל מיום שחרב בית המקדש, מעת אשר נוטל כבוד מבית חיין, כנסת ישראל נדדה מארצה, נתפזרה בין הגויים, נתפרדה ונתוססה, וחטיבה אלוקית וחיי אדם בעולם לא תעשה את נושך פעולותיה, נשמת העולם כאה. אורה כוסה באפלים, על בי שמם כדרות וסק עשים כסותם. שמה שאנחנו מבינים לאור כל מה שקראנו קודם, הדבר העמוק שכואב מאז שנחרב בית המקדש, זה מעבר לכל ההופעות הגלויות של מלכות, מקדש, נבואה, שמסולקות ממנו, זה שבעצם השעשוע הסתלק מן העולם. הדבר שהוא בכלל נותן את כל צדקת החיים, את כל הפשר החיים, את כל הסיבה שבשלה צריך לחיות, שבעצם יגעתי בהנחתי, כמו שהרמב"ם אומר, שהסיבה שהנבואה הסתלקה, זה כי בגלות אנחנו נצובים. ככה הרמב"ם מסביר, שהנבואה היא בעצם תוצר של הדבר הכי קריטי לנבואה, שיהיה, והיא כנגן המנגן בתשרה לברוח השם, שצר שיהיה שמחה, ובגלות הרמב"ם אומר אין שמחה, אז אין נבואה. כן, גם עבדיו לא, איך, לא מצאו איזה חזון.
נביאה לא מצאו חזון
מהשם. שזה הנבואה יותר ביטוי, כי בעצם אין את התוך הפנימי, אין את השעשוע, אין את הדבר שנותן לחיים את התוך הפנימי שלהם. הרב מכנה זה כאן, מעת אשר נוטל כבוד מבית חיינו. שזה בעצם נוטל כבוד בית חיינו, כבוד זה הדבר שנותן את המשקל, שנותן את הערך הפנימי לכל דברים אלה, שהוא בעצם זה שחשף זה אלביש שמיים כדרות וסק עשים כסותן, שבעצם הכל הופך להיות עצב, הכל הופך להיות חסר, כי את התוך הפנימי חסר מן העולם. לרגע נעצור כאן שנייה, נחזור למשל פסקה לתיאור אחר כך של איך מטפלים בשבע הזה של החורבן, אבל רק זה הזדמנות עכשיו רגע לראות את המקורות. יש עוד דפים כאן איזה? יש כאן. אז ברשותכם, רק לרגע נעצור קצת יותר, לפתח את המושג הזה שנקרא שעשוע קצת, גם דרך עוד מקורות נוספים ברב. אני מתחיל בהתחלה רק מתתמז, שפשוט הרב כאן נותן איזה ביטוי טוב ככה לדבר הזה. הרב אומר, שמחה, עבודה, שלווה, עונג. זהו השעשוע, כי אתם אומרים, זה השתי תיבות. שמחה, עבודה, שלווה, עונג. הרב מגדיר מה זה שעשוע? זה שמחה, עבודה, שלווה, עונג. שאם נקשיב טוב את המשפט הזה, יש כאן כל מיני עלייה וירידה, עלייה וירידה. יש כאן שמחה, שזה משהו מאוד משוחרר. עבודה, עבודה, שזה דורש הרבה הרבה עיבוד, שבעבודה אתה לא תמיד מרגיש שמח. ודווקא משם אתה מגיע לשלווה, חוזר לשמחה באיזשהו מקום כזה, כמו שהרב אומר, אבל שהוא בא בתור, ביום שיש שבת זה נפש, בתור זה משהו כזה שהוא תכלית העבודה, שתכלית העבודה להביא את הכל לידי שלווה. ועוד פעם זה חוזר עכשיו חלילה אל המטה, אבל עכשיו זה מתגלה בניגון מיוחד של עונג, כמו שהזכרנו בעבר, שם הבעל שם טוב, שעונג שאיננו מתחדש, איננו עונג. שעונג, כמו שאמרנו, זה עדן נער גן, נער יוצא מעדן לשקוט את הגן. שזה פנייה למטה, אבל שכבר מלאת התבשמות מהתוך הפנימי של החיים. כמו שהדגשנו, כי הציר היסודי של השעשוע, הוא בסופו של דבר, כמו שאמרנו, להתחיל בשמחה ולגמור בעונג. זה בעצם להוביל את המדרגות הכי גבוהות, להוביל אותן שיהיו נוכחים גם בתוך המציאות, כן, בתוך המציאות שלנו. אבל יש כאן, כמו שאמרנו, שבשעשוע יש שעה שעה, כן, ולשעות ולשעות, יש כאן כל מיני את הרצוב השוב הזה בין שתי התנועות המיוחדות האלה, שזה מה שאומר, זה השעשוע לניון שצריכים זוכים בו כל אחד לפעולו, שאותו אלו מתחברים יחד, זה אולי דגש המיוחד שאפשר לחבן דברים אלה, אז אור הקודש מקשקשת כזוג. כן, ואולי גם מקשקשת כזוג, זה גם בא לתאר, מה שהרב גם מתאר נכון בראות התשובה, את התשובה, את המקום הזה שכל מיני נמצא במגע הדין משתי עולמות. אבל עכשיו, לאור זה נחזור לקובץ א' תש"ב.
יחס בין שלווה לעונג? מה השתנה?
לא, כי שלווה זה מגלה את עוד מקום של שלמות, ועונג הוא תמיד רק מקום של השתלמות. במקום שיש בו תמיד את ההתחדשות, כאילו, כן? אז...
אבל אין בה את המימד הלא נעים של העבודה.
כן, בדיוק, נכון, כן, בדיוק, נכון. שזה כאילו התכלית שלה, את נדע בהתחלה קיצונית משמחה לעבודה, ולאט לאט זה מתורגם למקוד יותר עדינים של שלווה ועונג, בדיוק. אז הרב כותב בקופס א' תשין ב', ומכמה שנוצא שלו לומר, בכל דברים האלה זה להראות איך רוב המוחות של העולם הן לא קשורות למילה שעשועה, אבל הן מושלמות מאוד, נפלאות מאוד, אבל בסופו של דבר, גולת הכותל של הכל, זה מה שנקרא, למה כתר? כתר זה הרי לא חלק מהפרצופיות, מקומת האדם. יש לאדם ידיים, רגליים, ראש, וכולי וכולי. כתר זה כאילו מעל הראש, כן? אבל דווקא המקום מסוים זה הוא זה שהוא קיים, אז המלך הוא מלך. שהוא לא קיים, מלך הוא לא מלך. כאילו זה הדבר שהוא כאילו לא נצרח, אבל הוא בדיוק דווקא בהיותו לא נצרח, הוא זה שבגללו הכל קיים. כן? כמשל הפזל שאמרנו. אז אב אומר, אולי נתחיל מקום זה לפרשביו, כאילו משהו קצת יותר שנוגע ככה כאילו, לעולם שלנו קודם לנו. שאפילו תפס אדם את כל עולם כולו, עם כל אותה רוחניות שלו, בסוד הלכות המשלט בעולם, הוא מקור הווייתו, שזה בעצם ממש עולם מוכני מאוד מפותח, הוא תפס כל העולם, זה הצד המעשי, עם כל אותה רוחניות שלו. בתוך אותה רוחנות עצמה, יש את הצד הרוחני שפונה כלפי העולם, סוד המשלט בעולם, הוא מקור הווייתו. וזה כבר בעצם, אנחנו מדברים כאן על מדרגות מאוד מאוד גדולות, שבהם כל העולם, האדם חי עולם מעשי ורוחני, מפותח ושלם מאוד. הרב אומר, עדיין רחוק הוא מלעמוד על עיקרה של תורה. זה נפלא, אבל לא עדיין עמד על הנקוד העמוקה העיקרי של התורה, שהיא עליונה מאוד מכל שורש של עולמים, והיא השעשועים העצמיים של אור אלוקות בראשית עומק האצילות העליונה בשור שורשה. על כן שלמה, שהשיג את העולם בכל היקפו, בסוג השמי, רוחני ומוסרי, כך עם יצוד נפשות, או לקיים תשת בעולמים, בסדר שפות לכל צדדים, הוא עיד על גודלה של תורה ביסודה העליון, תורה מסגב של מעמקי ארזים שהמצוות תלויים בהם, אמרתי החכמה והיא חוקה ממני, שדווקא אותם מצוות או קומות שלא נדע טעמם, הם אלה שקשורים לא לתרגום של הדברים, לעולם הסדרני שלנו. אבל זה בדיוק המקום שנותן את כל החשק של החיים, את כל הפשר של החיים, הוא הנקודה העמוקה פנימית שעומדת ביסוד הכל. אני לא רציתי את דבר להמיס, אבל הרב אולי כאילו כן נראה את זה הפסקה הבאה, שנייה, כי הרב אומר, בחוץ לארץ אין בגלל קיים ערך של המעשה. אני בקשר לפסקה קודמת, שחוץ לארץ, או גם בקשר לפסקה שלנו כאן אתם זוכרים, שיש את המעשים הטובים, זה השלב הראשון, שהוא משהו מתגלה בחוץ לארץ, שהכל רק מתגלה בצורה של מצוות אנשים קצת מלומדה, והיא להם דבר השם צו לצו קו לקו, וזה בעצם איזה בחינת רק עציב אל החציונים, שרק סידור חיצוני טכני של הדברים. עוברת ישראל, הערך של הדיבור, שזה כבר לגעת בתוכן, לגעת במשמעות, אבל זה עדיין לא העיקר. ובית המקדש, הערך של המחשבה. וההבדל בין דיבור לבין מחשבה, שגם יש הרבה מחשבות שהן דיבוריות. כל מחשבה מוסברת היא דיבור. סגרתי פעם בשם איזה פילוסוף יהודי, שאומר, אני חושב, משמע אתה קיים. כן, קצת הפך מדברי הגוי, שאמר משפט דומה, אומר, אני חושב, משמע אתה קיים. זאת אומרת, כי אני חושב, תמיד זה בעצם, כל מחשבה היא דיאלוג, כן, דמיוני כזה, מה, איך עכשיו הייתם מסביר לחרדי למה תגיע את הצבא, ואיך אתם מסביר לקפלניסטי למה ארץ ישראל חשובה, ואיך אתם מסביר לבר פלוקטה שלי את הסוגיה. ככה זה תמיד חשיבה בנויה. כל החשיבה הזאת היא עדיין דיבור. ככה הרב מדבר בהמשך אורות הקודש שמה, שכשאנחנו צריכים לעשות תענית דיבור, צריך לעשות תענית מהדיבור המחשבתי כאילו. כי הוא עדיין מדבר אל זולתיות. אז מה זה מחשבה במשמעות האמיתית שלה? זה לכבוד עצמיות, זה מקום כזה שלי בליפום הלוגליה, זה מקום כזה שבו אדם אפילו לא יודע, אין לו אפילו מילים להסביר לעצמו, ומחשבות להסביר לעצמו איפה הוא קיים. זה האור של בית המקדש, האור של בית המקדש עסוק במחשבה מצד עצמה.
מה אם הדבר הזה בא לכלי נברי חשיבה, מה שאנחנו קוראים בצורה פשוטה, זה כבר לא מחשבה עצמית כזאת?
כן, על פנים. אבל לא, כן.
איפה נמרשים את המובן המודע? אין איזה נמרש במובן המודע? מקדש זה חיים, זה...
כן, אבל המקדש בדיוק, השאלה היא, במקדש אתה פתאום חי אותה, זה מה שאנחנו יודעים, שמחשבה מועלת בקודשים כאילו, כן, הכוונה, שם אתה חי, זה בדיוק מה שאני רוצה כל מיני לרמוז, שזה בעצם עוד מעט נראה מגמת השעשוע. זה הדבר שהוא הכי הכי חשוב, והוא מתגלה דרך קורבנות, מתגלה דרך כל הדברים כולם, אבל אם בית המקדש זה רק קורבנות ודם וכל הדברים כאלה, או שפתאום אתה מרגיש, וואו, יש זה משהו עצמי כאילו, שיכול להיות שגם בדיבורים וגם מעשים תתגלה המחשבה, אבל המחשבה זה הדבר של עצמו, המציאות העצמית כאילו. כן, יש כאן שלושה קומות, חוץ הארץ, ארץ ישראל שזה כבר תוכן כלפי המציאות, אבל יש, מי יודע שהיה של המשמע.
לא הכוונה לדברים מעשיים כמו מחשבת פיגול לצורך
העניין? איך, מה זה איפה?
מחשבת פיגול למשל.
זה ברור, כן, בכלל חתי זה ברור, כן, שם זה הכוונה.
לא, השערה ממש
שאתה מתגלה בערך
של המחשבה.
כן, ברור, הזכרתי מקודם את המחשבה מועלת בקודשים כאילו, שם הכל המחשבה, אבל בעצם הרב כאן לוקח את זה, את הצד הלכתי שאמרת, לאמירה מהותית כאילו, שבעצם זה הכוונה, והקשר מוצאים זה כאן, במה התנסה המחשבה על הדיבור, יש במה לכאורה גירותה, כי דיבור היא מחשבה שגם דיברה, אלא מה הצד העצמי של המחשבה הכוונה, ואותה מקומה של המחשבה שקשורות לנקודות עצמית, וכיוון שבאמת יש קשור למקום עצמי הזה, אז מלא גם יש פיגול, ויש כל עומד להזרק איזה אוקדם, וכל הדברים האלה שרוצים לסדר מתש. בפני, שאני במקדה שמתוצטת בארץ ישראל, כדי לעשות בפרק קודשי קודשים, שאני שואלת ישראל עם פני קדושה בית המקדש, יכול לפי זכרוני, מה שהגמרא אומרת, שלמה ארץ קדושה, שממנה מביאים ביקורים, כך אומרת הגמרא, זאת אומרת שקדושת ארץ ישראל, מה שנותן את המשמעות שלה זה, כי המשך של בית המקדש, מתגלה קדושת המחשבה בכל ארץ ישראל, או בנשאל שלנו, וקשור לשאלתך, עולם הדיבור הוא נפלא מאוד, אבל למה הוא נפלא באמת? כי מה שמתנוצץ בו זה סדרי המחשבה. וגם בזמן הזה יש קצת רושם ממנה, רב כאן כותב בזמן הזה, הכוונה בחוץ לארץ, הכוונה, כן? כי קדושתן, אף עשר עלותי תסרן. ולכן בעצם, אף שאין שוממין, כן, סרן, זה בית ישראל. בחוץ לארץ מתגלות התנוצות קטנות של הערכים הנעלמים, כמן דחזי בתר קוטלה, מפני הציפייה הגדולה לשורת השם, מן הארץ ולשיבת ישראל לארץ ישראל, היה מפגש הקשורה בלמד של ישראל. וכל מי שמצפה יותר לישועה. ערכי הדיבור והמחשבה מתגלים לו ביותר. כמה שאדם יותר קשור לעולם של גאולה, הוא מחפש יותר קודם כל משמעות שזה דיבור, אבל בצורה עמוקה יותר הוא מחפש יותר מחשבה. את הדבר משעצמו, יכול להיות הדברים עצמים. הוא מאתרים את ערכי המעשה שלו, על כן נסמכו שאלות פלפלת בחוכמה וציפייה לישוע זו לזו. שבעצם המדרגה של ציפית לישוע, אני רואה, כבר שאני מצחיק שראיתי את הפסקה הצמודה לקבצים, כי הרב אומר שעיקר מדרגת השעשוע היא מדרגת הפלפול. ככה הוא כותב, קודש הבריך הוא, כן, איך זה משתעשה בתורה, איך הזכרת קודם, לא, גם לולדת אותך שהשואה היא...
ויית לו אמון, מה שאני
אמרתי. מה זה איך? ויית לו אמון, כן. גם לולדת אותך שהשואה היא זלתי בעוני, וגם מה שאתה אומר, ואם אני אומר, שהשואה היא בני אדם. ששהשואה היא בני אדם, הרב אומר, אני חבל שלא, כי זה פסקה שמה, שכל עניין הפלפול, זה עניין השעשועים האלוקיים. זה העניין של בעצם שמתפלפלים בתורה, ובעצם אומרים, אנחנו עכשיו משתעשעים, כן? וכל שהוא חדי בפלפול הדאורייתא. עד מתגלה, מה זה? אז באמת אני מצחיק שאתה יכול להביא, אני אחפש זה בקובץ וו שם, זה בסדרת הפסקות האלה כאן. רק שנייה, שעה, שכחתי להגיד את העיקר, סליחה. קובץ וו רש יוד א' הוא כל כך המשך של הפסקה שלנו כאן. הפסקה שלנו היא קובץ וו רש יוד. זה הפסקה שבאה ישר בעקבותיה, כן, בסדר? של הפסקה שלנו כאן שמדברת שבית המקדש זה מדרגת השעשוע, בפסקה הבאה היא מדברת זה, אבל יש שם, אם תביא את הקבצים,
השעשוע והפלפול זה שני שורשים הרבהים,
איך?
יש דמיון מבני השורשים האלה.
נכון, פלפול, שעשוע, אגב, בכלל געגוע, שעשוע, פלפול, כל השורשים, גם קודם הזכרנו, מקשקשת בדיוק, שזה בעצם מקום כזה שבעצם מבטא כאילו איזושהי תנועה כזאת של רצו ושוב.
זה
דאולטריה. מה
זה? דאולטריה, זה הכתוב משהו פסקה,
נכון? איך על?
על הנקודה הזאת של השורשים מרובעים.
כן, נכון. כן, נכון, נכון. אז כאן, אתם רואים, זה בעצם פסקה, רשו, זה הפסקה שלנו, כן, שבדיוק עם כל ה... השעשועים שהיו בתקופת בנתה שהם נלמו אותנו, ואז יש את רשות א', ואז רגע היה כאן רגע שעל לפני כן צריך להיות
על פלפול היה קצת אחרי
מה זה איך?
על פלפול היה כמה פסקאות אחרי אם הרב מחפש על פלפול
ראית כאילו? איפה?
פה,
רשק הפזיים הפלפול נובע מתוך העצמיות הפנימית של ישראל מתוך התשוקה בוערה להשתעשע במקור חיה אין הייתי צריך לזה יותר לסמן לכם במקורות רשק הפזיים הפלפול נובע מתוך העצמיות הפנימית של ישראל כשאדם מתפלפל זה בעצם אומר אני עכשיו כאילו קצת לומד תורה לשמה כן, הכוונה כי כמו שהקדוש הוא משתעשע אז מתגלה המקום הכי עמוק שקשור לעצם החיים שזה לא תותך שעשועי כי פה אתה אדם אומר וואו אני מגלה את עצמי מתוך התשוקה בוערה להשתעשע הם גופי תורה וכן היא מאדירה בזה גם את חייה ואת כל עצמי וכל מה שיהיה יותר מחשבה רצויה יותר בעליזות דושה ומחל של התארה יותר עושה פירות ופי פירות הבאים ישר שיעקב שזה ועשה אלו תלמדי חמים שעושים ציצים ופכים לתורה והפסקה הבאה הפלפול בא מצורה של קביעות בתורה ודברת הבאים שעודם לך בהם קבע ולא הרי ומתוך הקביעות צומחים כל מיני סמכים מוכנים אפילו אתן דולות לגן על פי האמת הגמוה המסית ונראה רק לשעשוע כן, שפלפול נאמר רק לשעשוע, שמוצאים בתוך החיבה וכאילו שעוצר החיים הפנימי, הם סמכים את השמה העליונה, הם מכירים את כל הטוב הפנימי ואינם חוץ לאמת, מצד בירותם המוסרי, מצד פערם, שכן הכל מתססת בהם, שאילו גם שנראה טוב לפלפול, זה לא האמת, אבל יש את המסם שזה כאילו כמו האמנות, כאילו, שהאומן עושה את הדברים, וכשהם מסם לכאן, אומר, זה הביטוי הכי, הכי עמוק, הכי פנימי שלי, שבדם מסם, זה מה שנותן לכל החיים את הצד כן, העמוק הפנימי שלהם. אז כן צריך לזכור גם נוסיף את רשק הוו ורשק הוו זין אבל זה בעצם רק הפסקה כאן שמה שהקשר של הפסקה שלנו כאן ואני עכשיו כהקדמה מלא לפסקה למשל הפסקה שלנו אני חוזר לקובץ א' תו שן ב'
אבל
במה
של הפלפול יש מקום?
איך איך?
זה מה שיש מקום לפלפול?
ככה הוא אומר כאן כן בפלפול עוד פעם אבל הרב אומר שבתנאי שזה בא לא בצורה מובסה מלאכותית, אלא שזה בעצם איזשהו הנבאה של משהו מקום פנימי של האדם. אז הרב אומר, התענוג הנפלא של תחיית המתים, באור החיים של עדן עליון, של תל אורות עליך, ומשעשע את הצדיקים, ומשמחם בשמחה עליונה תמיד. שכל הפסקה שמנובל לעתיד הגדול הזה, והפתקות שבינתיים אינה עכשיו תתם לאומה, ותמיד ממש כניצוץ קטן לפני גלגל חמה. וכל אור גדול זה, שבעצם כאילו אני קודם כל אומר, שמה שנותן לכל החיים את הייעוץ שלהם זה תחיית המתים. זה המקום הזה שבו החיים של עולם הזה יחיו חיים אלוקיים. וכל אור גדול שירות עלינו אבותינו בתיקון מקרא תחיית המתים בתפילה, אני חושב שפעם הזכרנו את הפסקה הזאת, שבעצם געגועה של ארץ ישראל כבר בתחילת 18 וישר לתחיית המתים. אבל אמרו, עם כל גודלו וזורו של תענוג עליון זה, כלה הוא נחשב לגבי צורת התענוג והשלמות של דעת אלוקים שבעליונים, שסוף סוף הוא נשגב מאוד, אבל הוא מתל לגבי משהו עוד יותר עליון. מה יכול להיות יותר עליון מתחילת המתים? מתיקון כל הוויה כולה. זה עושות חפת השם ולתו של תיקים שורים בו וכל נשמת ישראל בו דבקה, חודם של אורה אלוקית המחיה את כל הבריאות ומתקנתה מסודה עלונה שם משוריה. ואלה תחצחות, תחצח אגב גם קשור לזה, מתמודד תמיד שעשויים נפלאים, מלא עוד ועדנים, גוונים מגוונים שונים זה מזה, שחלק מסוד הגעגוע, סליחה, השעשוע נקפר זה, זה הגוונים מגוונים שונים, שיש כאן התגוונות, כאילו שזה בעצם מה שמתגלה בצורה כזאת, שזה לא מתגלה בצורה חדוונית, שיטתית, סכמטית, אלא דווקא הצד הפורה שלה, הצד הרב גווני שלה, מושבים לפעמים משפט נחלים גדולים וימים רבים, אדירים זה על זה, שכם הטוב ונעים, תוקם מקובל פותח שרי חסד, נחמים מורה וישועה לעד. ועל זה אנחנו חוזרים לגבי הפסקה שלנו כאן.
מה ההבדל בין
המרגל לתחיית המתים? תחיית המתים זה מצב כזה שכל העולם כולו יתוקן וכל עולם הרוח יתגלה בעולם הגשם. נפלא.
זה כמו נגיד ההתחלה של
קובץ ובקר? כן, בדיוק. כן, או בהקשר של הפרט. וכמו בפסקה שלנו כאן, איך שמתאפסים מקומות הנפש, רוח, נשמה עד לחיה, כאילו. כן, שזה כבר החוכמה תחיה בעליה, זה מגזגבת. אבל הרב אומר, זה הכל, זה בעצם זה שיעור קומה מלא של האדם, אבל לא הגענו עדיין אל הכתר, לא הגענו לנקודה גורלית. שהרב כאן עכשיו הוא רוצה ללמוד, ששואלים מה חסון שיש בית המקדש, זה שאלה קשה בדור של גאולה. בדור שבו יש לא רק מעשים, אלא כבר יש גם דיבורים, יש כבר משמעות. אז הנה, יש כבר דיבור. דיבור זה התוכן של הכל. אבל יש משהו שזה חסר לנו את המחשבה, חסר לנו את הדברים עצמיים. דבר כזה שקשה להביא אותו במילים. אבל הוא הדבר שאם הוא לא קיים, אז הכל בסוף נתון משמעות כאילו. בסדר? זה קצת חריף. אומר, יש חדווה בעולם, יש עושר בעולם, יש תקווה בעולם, יש התפתחות בעולם, יש להם תוקנים מדיניים, תוקנים חברתיים, כל אלה הם שמחות חיצוניות, מסמכות אלה אותם שאינם חודרים לסוד ההוויה ורזיה. כן, וקשה מאוד להסביר לאנשים שלא חיים עולם של שעשוע מה חסר, כי לכאורה תיאורטית הכל בסדר, לא אמרנו שיש קצת בעיות, אבל שאם יפטרו, אז אנחנו בעצם סבר, אנחנו, יש כאן דבר כמותי ביחס ליד השם שצריך להגיע, קצת לסגור את האירוע עם איראן וכל דברים אחרים, ויהיה בסדר. הוא אומר, אבל לא, יש גם משהו שבכלל אנחנו לא באירוע. מסמכות לנתם שאינם חודרים לסוד דבר ורזיה, גם אלה שמחות, שמחות הן. אבל מבחוץ אין עומדות.
אתה פה כן מדרגה שיש דיבור ולא רק מעשה?
כן, בדיוק, כן.
דיבור כן יש פה?
כן, אני חושב, כן. כי הרב כאן אומר, יש חדווה, עושר, שזה כבר כן תכנים מזה. יש דיבור עליהם שבתחות בעולם. טוב, אני בעצם, אתה מצטרק, בוא נבדוק את זה, רק שאתה צודק. גם אלה השמחות, שמחות אין, אבל מחוץ אין עומדות. זה אמרי השאר הכחצויים יכולים לשמח, להרים לזמר בבתי בריי, עוז וחדווה תמיד נמצא. אבל ברד להוויה. הפנימית, חושר ובחייה. שם אין התנחומים מתקבלים מכל היפויים ותיקונים החיצוניים. שם ישנה תביעה אחת, אור החיים, בשפעת היצירה הפנימית. לסדר עולם רבוי דשן, מדושן עונג, מראשית יסודו. שמחת עולמית פנימית בסוד הווייתה, אחרי דמגמתה, שם התנחומים באים ממקור פנימי של פנימי פנימיות. אשר עין לא ראתה, שזו דווקא מכרת לשחק, לעלוז ולהשתעשע יותר ויותר מכל הזמירות החיצוניות אשר תחת כל השמיים. אני אולי, אתה צודק, אני עכשיו, אני קראתי את זה אולי, אני כאילו ניסיתי להבין שיש את הכל, אבל אני כמו שרב כאן אומר את השעשוע, את המכרת לשחק ולעלוז, כי אין את הנקודה עצמית שזה בעצם, בעצם שחסר שם בית המקדש. אם אני קורא את זה עכשיו, אולי אני קצת יותר מדויק, שם שתביעה אחת לאורך רז הרי הפנימית חושב ובריאה, אין תמות מתקבלים מכל היפויים ותוקנים החיצוניים, שם שתביעה אחת לאורך משיבת היצירה, שם אתם הולכים בין מקור פנימי של פנימי פנימיות, כן, הרי רק נזכיר בקצרה, שבפסקה כאן הרב, הרי כאילו, הרב כאן בעצם מכריע, או משלב, ויוצר שלום בין רשי לבין רבנו חננאל, בביאור של הגמרא בחגיגה שאומרת הגמרא פסוק אחד אומר מסתרים תפקי נפשי, פסוק שני אומר עוז וחדווה מקומו. אז רש"י מסביר, אומרת הגמרא לקשיא אבי בתי גבאי בתי בראי, ורש"י אומר בבתי בראי עוז וחדווה מקומו, אבי בתי גבאי במסתרים תפקי נפשי, שהבכי נמצא דווקא בבתי גבאי. ורבנו חננאל מסביר הפוך, שבבתי בראי על זה נאמר במסתרים תפקי נפשי, אבל במקומו כן, מקום לקמן דיידה, שזה בעצם בתי גבי, שמה עוז וחדווה במקומו. כן, ובעצם יש מחלוקת לכאורה בין רש"י לבין רבן חננאל. הרב יצחקן אומר, יש כאן מערכת משולשת, כן? כי יש את בתי הברי החיצוניים, יש את גבי דגבי, ויש את מה שנמצא באמצע, שזה הגבי דברי או הברי דגבי, כן? שלכן רש"י התייחס למערכת החיצונית, שבמערכת החיצונית ביותר יש שמחה, במערכת הפנימית כלפיה יש עצבות, והרבן חננאל התייחס לשתי המערכות הפנימיים, שבמערכת הפנימית החיצונית יש שם עצבות, שזה בעצם מה שרש"י אמר, ובמערכת הפנימית הפנימית שם עוז וחדווה ממקומו. כן, זה מה שקצת עולה בערב כאן, שחידוש שיש את פנימי פנימיות. הרב אומר, מאיפה נקבל נחמה? האם נקבל נחמה מהחיצוניות, או שנקבל נחמה מהפנימיות? כן? אני, כאילו, שאני, תוך כדי שאני אומר דברים, אני קצת יותר מדייק למה שרציתי לומר, כי אני רציתי לומר שבעצם יש כאלה שמתחמים בבתי בריי, ואומרים, בבתי בריי יש המציאות מושכה להתקדם, יש כל מיני שכלולים, כל מיני תענוגים, כל זה, אבל לא מבינה שהעולם פנימי הוא עולם שנשאר שבור מאוד, כאילו, כן? ולכן הרב אומר, בעצם לא יכול להיות נחמה מהצד החיצוני, אז מאיפה כן בא הנחמה? הנחמה תבוא רק מגבי דגבי, מהמקום הכי עמוק פנימי, שבו לא, מעולם לא היה פגימה, משם תבוא הנחמה. שאני רואה שאני מסביר למתן את הבת המשולשת שעליה דיברתי, שבעצם אנחנו תמיד מזכירים את הגמר בחגיגה, שיש את הכנפיים העליונות של המלאכים, ואת הכנפיים התחתונות, ויש את הכנפיים האמצעיות, שמיום שלך בית המקדש שהכנפיים האמצעיות נרסו, שזה אומר, המקומות השורשים הפנימיים נשארו תמיד נשגבים. המקומות המעשיים, יש בהם גם את האנרציה ואת העולם כמנהגו נוהג, ובטח בתחילת שלבי הגאולה רואים גם את הברכה בהם. אבל מה חסר? את הכבוד, את הנקודה שמתווכת בין הנקודה העליונה לבין הנקודה התחתונה, זה בעצם המקום ששם הכנפיים האמצעיות שבשתיים יופף, שנותנות את המעוף לכל, שבהם אומרות שירה, זה השבר הגדול שקיים, שקשה מלא מאוד להגדיר אותו במילים, כי כלפי חוץ אתה אומר, יש צבא, יש מדינה, יש כלכלה, יש כל מיני דברים, יש הרבה הרבה דברים טובים שקיימים, וגם בעולמות הרוחניים ברור שהכל שלם שם, אז מה חסר? אתה את נקודת ההשקה בין בתי גבל לבתי בריי, שם יש את הכאב הגדול, זה בעצם הנוטל כבוד מבית חיינו, זה כן, הכנפיים המציאות של כבוד מלכותו, שם השבע הגדול נמצא. זה מה שכאילו נראה, כאילו תמיד קראתי בפסקה הזאת כאן. אבל נראה כאן, שהרב כאן בא, וזה קצת קשור להרע שאמרת, שהשאלה מאיפה חלק מתהליך הגאולה, ובדיוק לבנות את המדרגה האמצעית הזאת, כן? לבנות את להחזיר את הכבוד, להחזיר את המדרגה הרוחנית, שתחבר רקע וערה, שתחבר את העולם השורשי עם העולם הגלות. כמו שניסחתי, ראיתי גם אב קאנר, וניסח את זה במילון, שיש בעצם לא שלוש, אלא ארבע מדרגות. יש את בתי גבי דברי וברי דגבי, כן? בנוסף לגבי דגבי וברי דברי. והשאלה, מאיפה אנחנו מקבלים תנחומים? מה נותן לנו את הנחמה? האם את הנחמה אתה מקבל כלפי העולם הפנימי מהעולם החיצוני? וזה בעצם, אנחנו מתחמים בדיבור שמדברר את העולם החיצוני, זה מה שנותן לנו את השמחה. אבל הוא אומר, זה בעצם קצת להתפיל את הדיבור למעשה. וכשאני עושה את זה כאן, אם אתה מדבר על התוכן הרוחני ש פונה אל המציאות המעשית, אז בסופו של דבר לא קיבלת באמת כאן נחמה אמיתית כאילו, כי יש כאן משהו שמשאיר אותנו עדיין במסגרת החיצונית. אבל אם הנחמה תבוא כי לתקן את בתי ברי דגבי, הכוונה, להמשיך ממקור התענוגים, להמשיך אל השעשויים, להמשיך אליו עונג למציאות עצמה, זה באמת לבנות את בית המקדש, משם ורק משם יבוא הכל. בעצם מה שנדרש מאיתנו זה לעורר נקודות חיים עצמיות, לעורר נקודות חיים פנימיות, שיקרינו, שיזריכו למציאות עצמה. ברור שעניינו של בית המקדש, עניינו של עולם, זה להקרין אל כל החיים עצמם. אבל אם אנחנו נתנחם בכל הנחמות החיצוניים, אנחנו בעצם לא הבנו את הנקודה הגורלית שחסר לנו. כי הרי חסר לנו בית המקדש, חסר לנו שעשים מיליונים, חסר לנו שעשים מיליונים שהתגלו בתוך העולם שלנו, כן, ברור שבעולם הכתר השעשים מיליונים נמצאים, אבל בית המקדש זה בדיוק המקום שמזרים חיים, כן, את זאת דווקא בקדש שחק, לעלות זו שתעשה יותר יותר בכל זמות החצונות, אשר תרת כל השמיים, זה בעצם המקום המיוחד הזה שמעורר את העומק ואת החידוש הגדול שיבוא בזכות ההערה של בית המקדש, כן, וזה הרב אומר,
כן, כן. מה הוסיף החלוקה של הזה?
המרובק?
השאלה אם הוא מחיה בעצם את נקודת האמצע, הצד הזה או הצד הזה?
כן, לכן אני אומר, נכון לומר שבעצם כאילו למדנו קצת מרשי ורבנו חננאל, שאתה יכול לראות את המדרגה המציאות הזאת כחיצונית של הפנימית, או פנימית של החיצונית. ככה סייע לנו המבט המשותף של רשי ורבנו חננאל להבין. ואז השאלה, מאיפה אתה מעורר את הנחמה? אתה מעורר את הנחמה מ החיזוק של הצד החיצוני, שהצד הפנימי עכשיו ייתן לו את הפשר, או מתוך הצד הפנימי. שזה חלק מהבירוש שכאן הרב אומר, שהנחמה לא תבוא מהאיפויים החיצוניים, שנראה לי שיבנו גם את קומת הדיבור שלנו, אלא ארץ ישראל חייבת לנוק מקומת בית המקדש, מהקומה הפנימית, כאילו, מהתור הפנימית, זה מה שירפא את כל השבר שלנו. כי מה שבאמת המציאות צריכה, זה את השעשוע. זה את הנקודה העצמית הפנימית שנותנת את את המקום העצמי, את המקום המחיה לכל המציאות כולה. וזה מה שאהב כאן שאומר, קדושי עולם, שחלקם בא חיים, כרבקים וחבריו, אותן שמות הקדושות שעלו מחשבה הקדומה, וזה המחשבה הקדומה, זה שעלה במחשבה לפני, לפני בריאת העולם, שרבי עקיבא שכותר כתרים לאותיות, הוא זה שקשור אל הנקודות הגורליות, אל הנקודות העצמיות שלכם. הם יכולים הם לשחק, שעורים שעלו מצלם בית קודשי הקודשי, והר כאן מדייק בגמרא במסכת מכות, שלא רק שהרכיבה שמח, אלא עקיבא משחק, משחק הכוונה, הוא מגלה את מגמת השעשוע, שבעצם מה שמעורר בעקיבא את הנחמה הגדולה, זה כי הוא יונק ממקור השעשועים העליונים, מהמקום ש, ש, כן, של אותו תנועה עמוקה פנימית חירותית, וכששומעים כל המונה, שורים 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 כל מה שרומי ולשחק זה בעצם אני קצת אולי אסביר קצת יותר בעצם זה קשור לפסקה שלא הספקנו עוד באות המלחמה זה בעצם להבין את כל התהליכים העולמיים לראות אותם כשעשויים אלוקיים כמשחק אלוקי כאיזשהו תנועה לחתחלית איך הקדוש הוא דווקא מתוך כל הבורים האלה הולך ומגלה את האורות אלוקים שלו זה בעצם קצת הבדל בין המחשבה הכמותית למחשבה איכותית ברב זצ"ל כן? האם כל העולם הבא בא לפתור את בעיות העולם הזה או שכל העולם הזה בא להעשיר את מבט העולם הבא מה נותן רב עקיבא לראות את כל הקשים האלה ולשחק כבר מבין שהכל כל קשור למה שהקדוש עושה מבריאת העולם שהקדוש הוא משתעשע עם הלוויתן שהקדוש הוא דרך כל דברים האלה הולך ומתחיל הולך ומגלה את האור המיוחד שלו והם הם מנחמי האמת הולכים בעומק מדרך ארוכה וקצרה כן כי הם לא מחפשים רק את הנקודות את הצד הפרקטי הנקודתי שבו כבר יש מקומות של נחמה אלא הם אלה שדורשים את ממקומך מלכנו תופיע את הנקודה הגורלית הפנימית המחאה הפנימית היא רק על תנחומים השטחיים אל תאיצו לנחמני אבל דווקא מקור העומק, מקור החיים ארוכים, מקור מחשבה עמקנית, יוצאים תנחומות אל, המעט ממך תנחומות אל, מדבר לאט עמך, ובשלם תנחמו. חמה מהירה, אם זה תוש ראובן, טוב, אני חייב פשוט להפסיק, אבל אני כבר באיחור נוראי, שנחלה מבועלת, בעבר הידן, נראש הגולים, אמנם גם שם חלקה צפון, ואנו שודרסק משוותי ואתרי, שלכך אינו קשר מזמן, מחוץ הכהונה, שקשר מזמן, והם מעלים אותו, אני נגתם בו, כאן...
אנחנו
מסתנים לחלה מבועלת, כן, סליחה. מה זה?
שיעור רק על הפסקה האחרונה.
איך, איך?
אני צריך שיעור רק על הפסקה האחרונה.
על מה, על ראובן? לא, אבל המסר הכללי כאן, שראובן, שנטל בפרשת השבוע הקודמת, נחלה חפוזה, לכן היה ראש לגולים, כי הוא בעצם רצה לקבל את ארץ ישראל מהמקום הרדוד שלה, ולא כמה להגיע לבית המקדש, כן? תמיה ארץ אחוזתכם, ראש את ארץ ישראל, אבל זה ראות את ארץ ישראל, לא מתוך התנות של בית המקדש, זה הבדל בין עבר הירדן לבין המציאות הפנימית, וזה איזה מקום שקשור לתביעות מאוד מאוד בוסריות כאלה, אבל שיהיה להם את
הנחמה החיצונית.
איך? זה הנחמה החיצונית בדיוק, כן. טוב, זאת השם.